אלא שתמיד בכל הדברים האלה מידה כנגד מידה, אחרי פעולה כזאת הרסנית ואכזרית של כל הממסד עצמי בארץ, כמובן גם בזה קדוש ברוך הוא הראה להם מידה כנגד מידה. כיצד הניסיון הזה נכשל כישלון חרוץ. כן, פרסם פה כמה דברים שלא יודעים בכלל כלל הציבור, כשאנחנו תמיד מביאים הרי דברים ש-99% אף אחד לא יודע מהם. לפעמים אפילו 99.9. הממסד רצה להוכיח שעל אף שהם טלטלו את הילד ממקום רגוע, עם שלמות רוחנית, לכיוון ההופכי, החומרי, הנוצרי, עם כל מה שהוא עבר, בכל זאת הוא יצא לא רק מאוזן נפשית בהתפתחותו, אלא הוא יפרח והוא יהיה מלח הארץ. זה מה שעכשיו רצו להראות. אך ידוע כן, כפי שאמרנו, שאלוקים נוהג מידה כנגד מידה נגד מי שפשע נגדו, ואלוקים מראה לו שהוא ישיג את ההפך ממה שהוא חשב להרוויח בפשעיו, והוא ייפגע מכך. כפי שמובא בתורה, בתלמוד הירושלמי, מסכת סוטה ועמוד ב'. נראה רק שתי דוגמאות של התנהגותו של יוסף לשוחמכר במסגרות שבהן הוא שעה. אחרי שיוסף לשוחמכר גמר בקושי את לימודיו בתיכון, לא היה מצטיין, הוא התגייס לצבא. אז עכשיו הוא התגייס לצבא, ועכשיו כולם חיכו, כל זהו, שינו, לראות שהוא יהיה בקומנדו, או משהו, אחר כך אפשר לכתוב, וזהו, כאצלהם קומנדו זה נחשב שיא התהילה, אתם רואים מה, הצלנו אחד, תראו, הבאנו אותו להיות בקומנדו. כן, אך, מה שקרה בפועל, אחרי שיוסף לשוחמכר, כפי שאמרנו, בקושי גמר את לימודיו בתיכון, ומתגייס לצבא לפי מצב אישיותו הנפשי, לא היה ניתן לשפצו ביחידות המובילות בצבא. אבל יש כזה מושג בצבא, חטלמת, עם רסרים, כאלה שבכלל לא מגיע להם, זה כבר שהרבה שנים בצבא נותנים להם ככה בתור איזה פרס, לעשות קורס צינים, אף פי שמיים נכשלים, אבל יש חותמת שם חטלמת, חייב לעבור. אותו דבר עשו לי יוסף לשוחמכר. הממסד דאג להוציא לקורס צינים, שהוא דאג להבליט שהוא צלח את הקורס. רק לא אמרו שזה חטא למד, חייב לעבור. אבל גם אחרי הסיפור לא היה ממש מה לעשות איתו. סיפר לי קצין בתותחנים, שאת יוסף שוחמכר העבירו לבסיס תותחנים בסבסטיה, שבשומרון, ליד תחנת הרכבת. בדיוק זה היה באותה תקופה, גם כן, שההתחלות הראשונה בסבסטיה, מי שלא יודע כבר היום, כן, שמה זה התחיל משמה, למה עשו בסבסטיה, סבסטיה זה מקום, זה על שם מקום רומאי, שם היה תחנת רכבת, ארוסה, שם היה בסיס תותחנים, ושמה החליטו לעשות התנחלות הראשונה. למה דווקא שמה? אני מניח בגלל שהמפקד של הבסיס היה עם כיפה סרוגה, אבל אין לי שום אינפורמציה על כך. על כל פנים, לפי נתוניו הנמוכים, יצרו עבורו תקן חריג, וקראו לזה קצין תצפית, קטץ, שבמסגרתו הוא היה אמור גם לעבור מעט קילומטרים מעבר לגבול, כדי לאכן מטרות, אבל בניסיון הראשון שלו, אחרי מספר קילומטרים שהוא מעבר לגבול, נשכב על הקרקע אין עונים. זה היה קצין המעולל, נשכב על הקרקע אין עונים, לא מסוגל להמשיך ללכת אפילו. כשהוא מדווח שלא מסוגל אפילו להתרומם על רגליו. טוב, מיד נשלח אליו צוות מיחידת 269, או כפי שידוע יותר בשם ציירת מטכ"ל או רקפת, ואחד מהם נטלו כשק תפוחי אדמה על כתפו והחזירו לבסיסו. החייל יוסף לשוחמכר הפך לשיחת היום בצבא. במקום שהם ירצו שיהפוך לשיחת היום על הגבורתו המיוחדת, לגלגו עליו, אף שאפילו, לגלגו בכלל על החיל של תותחנים, שאפילו לקצינים מחיל התותחנים אין שום כושר קרבי מינימלי. כי לא ידעו שמדובר בחור חריג שהממסד מתאמץ בכל מחיר להציגו כמי שאלה אותו על דרך המלך. מפקד בסיס ההדרכה של החיל בצריפין, בת 9, אז היה בצריפין, כינס מיד את כל קציני החיל והתחיל להניק סדרה של אימוני כושר קרבי. הכל בשל בגלל יוסל שוכמכר. אחרי הצבא דאג הממסד להכניסו לתחום לימוד זניח באוניברסיטה, אך גם שם לא סבו ממנו נחת. הוא היה בדיכאון, הוא נתפס כשנוטל סמים. היום כל ילד בן 12 בחברה הישראלית המפורקת והמפוררת נוטל גרס, סמים, משתולל, אלכוהול, כן, באלכוהול, עמותת אלם, שעוסקת בתחום האלכוהול בנוער, דיווחה ששינו שפה הם כל כך מפורקים, שמגיל 12, מי ששותה אלכוהול, מספר 2 בעולם. מקום הראשון אוקראינה. טוב, אוקראינה זה הרוסים, תמיד ידוע שהם שיקורים וודקה. במקום השני זה תופס הנוער הישראלי מגיל 12 בתור האלכוהוליסטים הכי גדולים. ייתכן שכן מה ששמענו שהיה כרגע בפורים, שמאות ילדים בגיל 12-13 התפרו עם סמים ועם זה ועם אלכוהול, באיזה אירוע שארגנה להם עיריית תל אביב. עשו כל מיני פשעים, עשו את צרכם באמצע רחוב, זה החברה הישראלית, כן? בשיא הדרדור האפשרי, כן? שהם יורדים מטה-מטה, יותר גרוע מהגרועים שבאומות. אבל אז, לקחת סמים, זה רק היה עולם התחתון. רק פושעים לקחו הסמים. ואותו תפסו לוקח סמים, שמדובר בתקופה, כפי שאמרנו, שזה נחשב גם לעבירה פלילית. רק גורמים עבריינים התמכרו לסמים, המשטרה פתחה מיד בחקירה כדי לברר אם אלו עבריינים הוא התרוע, כמובן שגם עניין זה הושתק, לפני שהתפרסם בכל המדינה על מעלליו של הבן יוקר של הממסד דאז. טוב, זה, עד לפה זה הסיפור עם יוסלה. כן, נדבר היום על נושא של מערכת המשפט. הכותרת שאנחנו יכולים לבחור לזה זה השכפול זוועתי נוסף שקבעה מערכת המשפט בארץ על החרדים, ושכפול היחס של היהוד הנוצרים ליהודים במדינת ישראל. כפי שקבעו האנטישמים עליהם, על היהודים, ככה הם, שהם היהוד הנוצרים עכשיו במערכת המשפט, משכפלים את זה ביחס שלהם כלפי החרדים. בניגוד לעבר, מעד השתלטולו של השתלטותו של הקלווניסט אהרון ברק, כן, שאמרנו אהרון ברק הוא הגורו שלו, זה שכנו ברחביה, ראש מכון גטה, גטה היה מגדולי הבונים החופשיים, אז אנחנו תמיד כל דבר מתחיל ונגמר בבונים החופשיים, פרי מייסון, ולמעשה כל בית משפט מכוסה גם כן בסמלים מייסונים, שמעל הגג שלו זה הפירמידה המייסונית. מאז שהוא משתלט על רשות השופטת, קיים עימות מתמשך בין היהודו נוצרים הקלווניסטים, שהם מהווים כיום פחות מאחוז דו ספרתי באוכלוסייה, אותם מייצג הבגץ, ובעקבותיו כל הרשות השופטת לבין היהודים, היהודו נוצרים הלותרנים, שבעיניהם יש לתת עדיפות ראשונית בכל פסיקה, כפי שהטיף הקומר מרטין לותר, ללאומיות ולאומנות. לעומתם הבגץ, שליחיהם ושולחיהם במערכת המשפט נמלים לנצרות הפרוטסטנטית של אייטיף מתחרהו של לותר על הנהגת הנצרות, שהם המציאו ז'אן קלווין מז'נבה, שיש לתת עדיפות לפרט על פני הלאומיות המלאכותית הנוצרית. שופטי הבגץ טוענים שיש להתחשב בפרט ובקבוצות מיעוט, אך מידך המיעוט, רק שהם משתייכים אליו לדעתם, יכול לדרוס כל תפיסה של קבוצה אחרת. וכפי שהתבטא כבר אהרון ברק יחודו בעצמו, שכל הפסיקות שלו הוא מסובב, מעוות, שזה יתאים לכנופיית הנאורים בארץ. כן, הנאורים שהם מייצגים את הכנופייה הבינלאומית, הלומינטי, המוארים, הנאורים, שמושבה למעשה בוותיקן, ארגות שעובד די בצורה חשאית, אבל הם נקראים הנאורים, גם מהנשיאת הבגץ הקודמת, כן, נקרא לעצמה את השם הזה של הכנופיה הבינלאומית, מרים נאור, נאורות. קבוצות אחרות על פי תיאוריית הגזע, לה הם מחויבים, מדם נע בין חומר אנושי לפסולת אדם, או חרגים, חרקים בגודל אדם. הם בוחרים בעצמם את שופטיהם במחשך, כפי שנראה בהמשך. הם קובעים מי יהיה נשיאם באמצעות כלל שהם קבעו, שהמבוגר ביותר יהיה הנשיא, כשהם מחשבנים מראש מי יהפוך לשופט עליון ובאיזה גיל. ראשי הימין והימין הדתי הם מייצגים את הרוב של הציונות, פה בארץ, מנסים כבר שנים לפגוע בכללים מפלים אלו, בין היתר על ידי חוק של מה שקוראים לזה חוק התגברות, שאומר שבגץ לא יכול לפלוש לכל תחום, כן? בגץ לא יכול להיות כפי שהוא כיום בית משפט פוליטי, כפי שנהוג במדינות הכי טוטליטריות, כן? שהבית משפט קובע גם כבנושאים פוליטיים, ולפי זה הוא מכוון את דרכיו, ככה הם לפי הפוליטיקה של הכנופיית הנאורים, אבל בינתיים זה לא יתקבל מבחינה קואליציונית, כי כחלון בתור ספרדי רוצה לראות שהוא האידיוט השימושי של הציונות, והוא מתנגד לזה. אהרון ברק קבע קביעה שמזכירה את המשטרים האפלים בגרמניה ובברית המועצות, של יש לארגן על ערכי השלטון גם במחיר של אלימות. ולמה מקרה של ברק אין מאחוריו כלל שלטון, אלא הוא חטף באלימות את השלטון והחליט להכפיף את כל המדינה לערכים הקלוויניסטיים המוקצנים, שהוא יחד עם מיעוט מכנופיית הנאורים, כפי שהוא בעצמו הודע, רוצה להגן עליהם. באימות שנערך בינו, בין אהרון ברק, לבין ריצ'רד פוזנר, שאני מצטט מעיתון ישראל היום, מגדולי המשפטנים בתקופתנו, פרופסור פוזנר תקף את אהרון ברק בדיוק על העמדה הזאת. הוא טען שברק טועה במכוון בקביעתו, שהשופטים הם מגיני ערכים מסוימים, משום שלשופטים אין מומחיות כלשהי לקבוע נורמות באשר לערכים הללו. למשפטנים יש ידע מוגבל מאוד. עצמאות מוחלטת של שופטים שאינם כפופים לשום דבר, היינו דיקטטורה, אפילו לא לחוק, אלא רק לשיקול דעתם ופרשנותם, תוליד, היא למעשה כבר הולידה, עריצות משפטית. ישראל היום, חטנול תשע"ח. למעשה, כיום, אנחנו יודעים ששרת המשפטים, איילת שקד, לחמה על כך, שלפחות שופט עליון אחד ייבחר, שהוא לא כזה פנאטי קיצוני, שהוא ינסה אולי פה לעמוד מול הזרם הדיקטטורי טוטליטרי של מערכת המשפט, אשר עובדת היום לפי ההפיכה שביצע אהרון ברק, אחד פרופסור שטיין, למשל, הוא אומר את הדברים הכי שפויים, שהיום במערכת המשפט עובד בצורה בלתי שפויה לחלוטין, שבית משפט לא עוסק בפוליטיקה, הוא יכול לעסוק רק בדברים שאדם מסוים נפגע אישית, זכות העמידה קורא לזה. הוא אומר משהו מדהים, נגד כל השטיפת המוח של החינוך מגיל אפס, שהשוויון הוא משהו מוקנה טבעי בנפש האדם, ולא לפי האמת העובדתית, שזה המצאה מטורפת, שהמציא חולה נפש בשם מרטין לותר, ואותו דבר הוא אומר לגבי שוויון בנטל, זה לא זכות מוקנית טבעית, ולכן אין לזה שום תוקף משפטי. לכן, כל מה שהיום הבגץ, כן, מפעיל כל מערכת של פסיקות עזויות, שבבסיסן, זה ברור שהשוויון בנטל הוא זכות מוקנית טבעית, מה שנקרא שכל ישר, אומר פרופסור סטיין, שם את האמת על הגומה לשולחן, שזה ממש בלוף. זה לא שום דבר טבעי, ולא דבר שאדם יכול, זה אדם יכול להחזיק ככה, יכול, איך נקרא את, ביהודו נצרות, בעברית הם קוראים לזה מושג תלוי תרבות, אבל לא יכולים, אפילו גם לפי נתרות הפרוטסטנטית, אתה לא יכול לכפות את התרבות שלך על תרבות, על מישהו, על ציבור אחר. אבל הוא אומר את זה בצורה מפורשת. זה דבר שאיננו זכות טבעית. היינו זה מושג שגם לפי ההגדרה שלהם זה תלוי תרבות. לא תלוי שכל, לא דבר א' ב', אפילו לא common sense. כי גם common sense זה משהו שהוא תלוי תרבות מבחינתם. אלא זה משהו של מין השקפה מסוימת שאדם יכול אם הוא רוצה להחזיק בה, כן? ואנחנו יודעים מאיפה זה מגיע, אבל לא יותר מזה. היטלר הגדיר את היהודים כחרקים וטפילים. אוקיי? זה מופיע במחקר, בתוך קובץ מחקרים של יד ושם, מספר למדלת של איין קרשו, על תפקידו של היטלר בפתרון הסופי, כי זה גם לא בטוח שהוא, יש לו אחריות כוללת על כל מה שעשה, אלא הוא נתן גם כן לאלה שמתחתיו לתכנן ולארגן חלק מהדברים. אז ככה מגדיר היטלר את היהודים, כחרקים וטפילים. אמרנו מקודם, כן, דיברנו פעם בפניכם, שלמעשה לבוא להשוות בין היטלר לבן גוריון, זה עלילה שפלה, בן גוריון היה לאין שיעור הרבה יותר גרוע ומושחת מהיטלר, כן? אז בואו נראה עכשיו איך זה גם מתבטא, כן? ואמרנו שלהשוות את מישהו ציוני לנאצים, זה עלילה שפלה לנאצים, כי הציונים גרועים לאין ארוך יותר מאשר הנאצים. אז בואו נראה עכשיו איך זה קורה במערכת המשפט, בראשות השופטת. נעשה את ההשוואה. היטלר קרא ליהודים חרקים וטפילים. בואו נראה כעת, נשלוף מישהו, איזה שופט, מבית המשפט המחודי בבאר שבע, ונראה אחד בשם עודד אליגון, ובואו נראה איך הוא שכפל את הגדרתו הגזענית של היטלר. כן, נראה בדיוק איך הוא עשה את זה. איך הוא משכפל את ההגדרה הגזענית האנטישמית של היטלר על החלק, על החלק היהודי שבארץ, על החרדים. אבל יש יותר גרוע, הוא גם הגדיר את זה בנוכחות שופטים רבים, ככה שלא נגיד אולי זה עשב שוטה בערכת המשפט. ותכף נראה איזה שווח נתן לו על כך אהרון ברק. הוא הגדיר נוכחות שופטים רבים, כינויים תת אנושיים, הגרועים הרבה יותר מהגדרותיו של היטלר עצמו את היהודים. הוא כינה את החרדים, כן, כינים גדולות, אני מצטט, כינים גדולות ומפלצתיות, כן, של שילוב נחשים ארסיים ונמרים. כשהבגץ מגבה אותו, ולפי בית המשפט העליון, ניגש מיד לאחר שאותו חולה נפש, השופט המחוזי אליגון, סיים לקרוא את דבריו, התת אנושיים, לחץ את ידיו ושפחו, יפה דיברת. אם כן, למעשה צריך היה בכל מדינה מתוקנת לקחת גם את אליגון וגם את אהרון ברק, כן, לעשות מהם משפט מהיר על הסתה לרצח של ציבור שלם ולשים אותם בכלא. אבל זה לא מה שקורה פה. לכן אנחנו בשיא הגלות. נביא את דבריו המלאים של אליגון כפי שצוטטו על ידי עורך דין שהוא מודה מוכר ובמדינה כיום, דוקטור יעקב ויינרוט. אחד עורכי דין המבריקים והמוצלחים ביותר, שכבר מזמן הציע לו להגיע לעליון, רק הוא לא רואה את עצמו בכלל שהוא רוצה בכלל להיות בכזה מוסד מושחת, לכן הוא החליט להמשיך הלאה לעסוק בהגנה על נרדפי מערכת המשפט. ונראה את הגדרת היחס המשכפל ליהודים ברעיון עמו. בידיעות אחרונות, מדור שבעה ימים, 26/2/1999 למניינם. נראה את עכשיו את הרעיון שעשו לדוקטור ירון יעקב ויינרוט, מדובר לפני כמעט 20 שנים. אז כנראה שכבר זה נשכח ומעט מאוד זוכרים את זה. אז בואו נתחיל לצטט, ודרך הרעיון הזה נוכל לראות בדיוק מה המצב שמערכת המשפט בארץ על הגזענות האנטישמית, כן, שממשיכה בימינו ללא כחל ולא סרק ועוד מקצינה. אני מתחיל לצטט. צריך לומר את הדברים באופן ברור. אתם שונאים אותנו, אומר דוקטור יעקב ויינרוט. אותנו, את החרדים. אתם אנטישמים בשנאה שלכם. הוא לא יודע אולי שזה גזענות אנטישמית, כן, שהיא בבסיסה של הציונות, כלפינו. אנטישמיות כלפי כל מי שיש לו צורה יהודית. את האנדרטה של השואה בכיכר רבין יצר אותה אדם בשם טומרקין. אני לא הייתי מכנה אותו אדם, אבל ככה הוא מכנה אותו ברעיון. חתן פרס ישראל. אז מה? מישהו חשב שאמר שכשהוא רואה את הדתיים האלה משריצים את הילדים שלהם, הוא מבין את השואה? האם מישהו חשב? חתן פרס ישראל, לכן הוא קיבל את חתן פרס ישראל. כי מי שנותן את הפרסים הם החברה אלה. וכמובן שוב, מי זה שהוא ממונה על כל הוועדה? כמובן מישהו מהציונות הדתית, פרופסור דוב גולדברגר. עוד פעם, הם עדיות עם השימושים ואין להם נותנים לעשות את העבודות הכי מלוכלכות. לתת לאנשים הכי מושחתים את פרס ישראל. ובכן, אני ממשיך את דבריו של דוקטור יעקב ויינרוט. אז מה, מישהו חשב להסיר את האנדרטה שלו לזכר השואה? שיוצרה כה משמיץ את קורבונותיה ולהשליחו לכלא בגין הסתה לרצח עם? מישהו חשב להחרים אותו? זאת אומרת, אין אפילו מישהו. מכל הציבור הציוני בארץ. לא פשוט. תראו איזה מושחתים. כל מי שמגדיר את עצמו כציוני, שאפילו לא נמצא צדיק אחד במחאות בסדום הזאת, שאפילו שיעלה את הדבר הזה. מה פתאום? הוא ממשיך להיכנס ולצאת בקוקטיילים של החברה המכובדת, במרכאות, אומר, שלכם. המורה שלי קרא לי הצידה בזמנו, ואמר לי, ינקלה, דבר אחד תזכור, הם שנאו אותנו, הם שונאים אותנו, ישנאו אותנו. שאלה של המראיין, מי זה הם? שהמורה שלך אמר הם? תשובה, מי זה הם? הוא דיבר עליכם, על הציבור של הקדמה, במרכאות, החילונית. אתה אמנם תיכנס לציבור הנאור, כן, לכנופיה של האילומינטי, כן, למה שמכונה ככה, שמה בפנים אתה תדע ששונאים אותך. שנאה שמועתקת על ידי בן המיעוט היהודי השנו במדינת גלותו. ארץ ישראל, אנו באנו ארצה להגיע להיות בעומק הגלות, שלא היה מאז תולדות עמנו שהוא יצא לגלות. שמה בפנים אתה תדע ששונאים אותך. על בין חלק אחר של אותו מיעוט, יש כל כך הרבה מקבילות בין השנאה כלפי הציבור החרדי ובין השנאה כלפי היהודים בגולה, אבל אנחנו הראינו שבהרבה דברים, כן, אין מקבילה. כפי שראינו שאין מקבילה בין השנאה התהומית, כן, של הגזענים האנטישמיים, שהם תת אדם ותת בהמה, כפי שכבר כולם היום רואים, כן, הרבה יותר גרוע ממה שהיה בגולה, ממה שהיטלר והנאצים. הוא מביא הרבה, זאת אומרת, דוקטור ויינרוט, הרבה דוגמאות מהמכות שהוא ספג בילדותו, מיהודו הנוצרים, האנטישמים קטנים, ועד בגרותו ועד ימינו. אנחנו לא נביא את זה כדי לא להאריך. שאלה, ובכן, מה בדיוק מקומך, דוקטור יעקב ויינרוט? אתה עורך דין מהשורה הראשונה בארץ, זכית לכבוד מקצועי האולטימטיבי, הציעו לך להצטרך לבית המשפט העליון, מה בדיוק בעייתי במקום שלך? תשובה, אני יודע שהמעמד שלי הוא על תנאי. בשלב מסוים, בדקה מסוימת, אם אני עריף, או אם אני אתקוטט, אם אני אצעק, על הצעקה דוס מסריח תפרוץ החוצה מהממקים הכי אפלים, מהביבים החשוכים ביותר של הסובב אותי. החברה הישראלית הציונית. ואם לא החוצה, יאמרו אותה בצד. עורך דין מפורסם בתל אביב, צעק עליי, כך מתנהגים דוסים. כדי להיות מועמד לבית משפט עליון, היית צריך להיות פי עשרה יותר טוב מכל חילוני. פי עשרה יותר טוב מאהרון ברק עצמו. באוניברסיטת בר אילן, ובכל זאת ביקשו לכן שאני אכנס. באוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בר אילן, כל עצמותיך רוחפות משנאת החרד. אתם שומעים? אוניברסיטת בר אילן. הצד הימני, דעתי זהו, ראינו שהם השתתפו ברצח הגזעני האנטישמי בקום המדינה כבר, מקום המדינה של, של כל מי שנקרא יהודי. והם היום מתפארים שהם סולים יותר, יותר את החרדים מה שהאגף החילוני. כי הם תת תרבות של תת תרבות. באוניברסיטת בר אילן, אומר דוקטור ויינרוט, כל עצמותיך רוחפות משנאת החרד. אחד הדברים שיהודי עם הכיפה הסוגה יעשה לך, זה מה שהרבה חילונים לא יעזו לעשות לך, אומר דוקטור יעקב ויינרוט. לפחות לא בגלוי. כדי להראות לציבור הנאור, הנאור אצל הכנופיה הזאת, זה נחשב אצלם אחרי שטיפת מוח, שזה כן, לגבי ציבור נאור, שזה אוסף של רעיונות תת-בהמיים, כן, כדי להראות לציבור הנאור, שגם הוא נאור. כפי שעשה השבוע רקטור של אוניברסיטת בר אילן, פרופסור יהודה פרידלנדר, מבחינת השוואת ה-IQ, אפשר היה להקים מישיבת פוניבש 30 אוניברסיטאות. כשאני באתי עם הישיבה לאוניברסיטה, נפלתי 50 דרגות למטה מבחינה זו. וכאן אומר דוקטור יעקב ויינרוט, דבר נפלא ודבר חשוב מאוד. לא עוזר שאדם למד בישיבה. ברגע שהוא נכנס לתוך ציבור ומקום כזה מזועם ומבועם, כמו הנצרות הפרוטסטנטית, ובפרט לתוך המנזר שלה, כל הראש שלו נהיה מטומטם. כל הלב שלו מטמטם. וויינרוט אומר, 50 דרגות מבחינה רמה אנליטית ירדתי. אגב, במאמר מוסגר הייתי אומר, שבאחד הרעיונות פרופסור אגסי, ראש המחלקה לפילוסופיה של אוניברסיטת תל אביב, אמר שזה דבר ידוע, שהפרוטסטנטים כשהם מקימים את האקדמיה, הם רוצים להשוות אותו, רוצים לעשות חיקוי לדגם של מושג הישיבה והכולל. כן? אנחנו רואים כבר איזה חיקוי עלוב ובזוי הם עשו. השופט אליגון, ממשיך ויינרוט, בנוכחות שופטי בתי המשפט המחוזי והשלום בבאר שבע, תראו כמה שופטים היו שם ומאיזה דרגות בחירות שלהם, ונשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, נשא אליגון נאום על קיני ענק בגודל יצורי אנוש המשתלטות על החברה הישראלית. בסוף ההרצאה לחץ ברק את ידיו ואמר לו, יפה דיברת. לא ננקטו כלפיו כל הליכים אפילו משמעתיים. דוקטור ויינרוט, זה לא בגלל השופט אליגון, אלא בגלל כל חבורת השופטים במדינת ישראל, ששמעה אותו מדבר על ציבור שלם, כעל קיני ענק בגודל יצורי אנוש. הנראות כהכלאה בין נחש ארסי לנמר, ארוך ציפורניים וחד מלטעות, שיש להילחם בהם בדרך של חיטוי וניקיון. חיטוי, דיברנו כבר, מה שעשו לספרדים, זה צריך גם היום הגזענות האנטישמית בשיאה, עם מין דמיון מעוות ומפלצתי, שקשה למצוא אותו בתולדות האנושות. ובכן, לא קמה אותה מערכת שופטים ועזבה בהפגנתיות. הבעיה היא החלחול של האמירות האלו, שעל פיהם מערכת החינוך האקדמית מחנכת מגיל הגן באווירה ציבורית, כן? כתוצאה מהחינוך הספסופי, שבה כולנו טפילים, רמאים, מוצצי דם ומרמים את קופות המדינה ושקרנים לוקחי כסף כספי חינם. אי אפשר לצפות שלעולם המשפט כל זה לא ייכנס. כשזה לא צריך בכלל להיכנס, אלא זה למעשה מחונך מגיל אפס, אצל אותם שופטים. יש בערכת המשפט שופטים ששנאתם כלפי היהודי החרדי היא כל כך גדולה, שהם מתרגמים אותה לאי אמון. למשל, יש תיקים שהלקוח שלי הוא חרדי. שאני אומר ללוקח, בוא ונתפשר כי אתה חרדי. ואמרתי לו, תשמע, אני מכיר את השופט שלך. הוא לא יאמין לך. כי הוא רואה בך את הספקולנט, היינו את המאמר הנצחי, הרמאי הנצחי, אז התפשרנו. אין מקום בזירה המשפטית שהדם שלי לא ניגר שם, אומר דוקטור יעקב ויינרוט. אני קורא את הטאפסטקסט, את הבין השורות, ואני מרגיש את התיעוב, מרגיש אותו. ישנם שופטים של לגביהם אני אגיד לאיש חרדי, בוא לא נגיע לשם, בוא נסגור עסקה, כי השופט שונא אותך שנאת מוות בגלל שאתה יהודי, חרדי, היהודי. הוא יתרוף לך עוד שנתיים רק בגלל זה. אומרת לו המראיינת, אתה מצייר אותנו בתור אנטישמים אלימים. דוקטור יעקב ויינרוט, את יושבת עם מישהו שאחד מזיכרונות ילדותו זה מכות. את יודעת שמשלחים כלבים בציבור החרדי? זה הדבר שקרה לי לפני שנתיים. ומי מכה חילונים? שמישהו נכנס ללב ליבה של מאה שערים והוא פוגע בסבלים הכי מקודשים, היינו נשים בפריצות, חיילים מחופשים ולא מחופשים עם כיפות שחורות, ומקבל מכות, אני לא קורא לזה אלימות. אני מדבר על דבר יותר חמור, על השלב שפה אתה עובר משיווי, משיסוי של כלבים כלפי חרדים למעשים אחרים. כן, למשל, כפי שראינו, כפי שכבר אמרנו בהתחלה, בזמנו, על יאיר לפיד, הגזען האנטישמי שיותר גרוע מהנאצים, כן, איך שהוא אמר לגבי הסיפור הזה שצריך, שאפשר לדרוס את הבתים של החרדים עם טנקים עליהם. זה אגב הופיע, מה שיאיר לפיד אמר בעיתון דה מרקר, בחודש מאי 2012 למניינם, כי מדברים, אני רוצים להיות אינפורמטיביים. דה מרקר, חודש מאי 2012 למניינם. לקטוש את כל הציבור החרדי בבני ברק, מאות אלפים, תוך רצח עם באמצעות טנקים העולים על בתיהם, והוא זכה למחיות כפיים. באסיפת הבחירות הראשונה, ובסקר מצביעים לו 22 מנדטים, ולא מכניסים אותו לכלא על ההסתה לרצח העם היהודי. למדנו, אומר ויינרוט, שכבר מילים מובילות למעשים. לומר שהטפילים והכינים לא יובילו למעשים. אם מישהו חרדי שואל אותי, האם ללכת בדרך שלי, היינו, ללכת לאקדמיה, אני אומר לו, אם אתה רוצה להיות בריא מבחינה נפשית, תעזוב את הדרך שלי. המחיר הוא יותר כבד ממה שאתם מסוגלים לעלות על הדעת. זה נוגע בבשר. סיכום. השופט ברק, אהרון ברק, נטל לעצמו סמכויות של דיקטטור בתפקידו כנשיא בית המשפט העליון, והוא ניסח את שלטון הדיקטטורה שלו במילים הכל שפיט, שלמעשה זה, כפי שקרא לזה פרופסור מילטון פרידמן, אקטיביזם פיראטי, במשוב של לשכת עורכי הדין בשנת תשנ"ט, קיבל אהרון ברק לגבי מדד האמינות את המקום השלישי, ואשתו שמינויה, שהייתה ראש בית הדין ענייני עבודה, וזה קודם על ידו בפרוטקציה, במהלך שרורייתי, קיבלה את המקום האחרון במדד האמינות. ברק קיבל את המקום השלישי, כפי שאמרנו, כי אז עדיין לא ידעו עורכי הדין את מלוא הפשעים שהוא ביצע, שבמצטבר הוא היה צריך לקבל אהרון ברק 12 עולם. רק על פי מספר ספרים שיצאו לאור וקיפצו את, את פשעיו, כגון ספרו של עורך דין דוקטור יהודה כהן, מי מפחד ממדינה יהודית, או ספרו של עורך דין ויש המודיעין לשעבר יוסי דר, אהרון ברק ומנעמי שלטון החוק. רעיון איתו, אפשר לראות, נעשה איתו בזמן תל אביב, 6.12.2002. יוסי דר כתב בפתיח של הספר, על נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, הוא כתב כך, אהרון ברק נמצא בעמדת כוח חזקה, יש אומרים החזקה במדינה. התמונה הקשה, הסמל של שלטון החוק, בית משפט עליון, נשיא בית משפט עליון, אינו נרתע מרמיסת החוק. הכהן הגדול של המשפט נוהג כאילו הקו המפריד בין מותר לאסור אינו קיים. חוסר, שיח חוסר אחריות וממש כמו טוטליטר ממש. נשיא בית המשפט העליון עושה מעשים שלא יעשו. סוף ציטוט. ברק ניסה בכל הדברים לעצור את המשוב הנעל בקרב עורכי הדין. כיוון שבקרב עורכי הדין ישנם מאות דוקטורים ופרופסורים, המרצים באקדמיה או שירצו שם, שרמתם המשפטית והאישית של רבים מהם עולה על רמתו של ברק. והתוצבות של המשוב מלמדות על כך שהאקדמיה עצמה בעצם, שאם מקור ההסמכה של ברק מבחינה משפטית, פוסלת אותו ומזהה אותו כאדם מושחת וכחוסר אמינות כשופט, גם מבחינה מוסרית. ובוודאי שהיא למעשה פוסלת אותו להיות מקור הסמכות המשפטית בבגץ. אהרון ברק התפרסם כגאון בלהטוטי לשון משפטיים, בניסוחי פסקי דין שכתב תוך המצאת מושגים משפטיים במרכאות, שהתאימו להקצנת היסודות הנוצרים הפרוטסטנטים של הכנופיה הבינלאומית הבונים החופשיים, והכנופיה הבינלאומית שיש שם שבתאים רבים, בשם האילומינטי, היינו הנאורות. הוא אכן כתב שפסקיו בנויים על פי המיעוט של כנופיית הנאורים בארץ, ובעקבות צערה ציבורית שקמה, הוא פשוט חזר בו מהפסקה הזאת למריטיין. אם כן, שיחזור בו מכל הפסקים, זה מה פתאום, זה רק בשביל היופי. כי מושחת כבר אמרנו, כבר ספרים נכתבים עליו, בצורה מאוד אינפורמטיבית, אבל לא סתם, בעיקר הספר של יוסי דר, זה למעשה אינפורמציה מתחילה עד הסוף. על כל פנים, הוא לא חזר בו משום פסיקה שלו, על אף שכל פסיקותיו נועדו לקבע את אופייה של מדינת ישראל בהתאם ליסודות הדתיים של כנופיות אלו, ובכך הוא פגע בעצם גם בריבונות של מדינת ישראל. כשהוא כופה באמצעות להטוטנות דתית חשוכה על הרשות המחוקקת את עקרונותיו הקיצוניים הנוצריים. הוא פגע גם ברבינות של המדינה בכך שפגע בסמכות של הרשות המחוקקת, שקבעה שבתחום היחסים בין היהודים לבין היהוד הנוצרים לא יחוקקו חוקים, אלא ישמר עקרון הסטטוס קוו, כדי לשמור על חידותו הבריא של הציבור ממוצא יהודי. ברק כפה את דעתו על הרשות המחוקקת בקובעו ללא כל סמכות שניתנה לו בחוק, שכל דבר יעוגן בחוק, על אף שזה ירסק לחלוטין את הציבור ממוצא יהודי, וממילא יפגע אנושות בחוסנה הרתעתי של המדינה כלפי אויביה בבית ומחוץ. ובעקבות פשע זה הוא נעתל לעצמו סמכות שאינה מוקנית לו בחוק, וחוקק חוקים במרכאות שריסקו למעשה לחלוטין את סמכות בתי הדין הרבניים, פגע אנושות בשורה ארוכה של הסכמות בין המגזרים במדינת ישראל. הוא העמיד פנים שהוא הופך למחוקק, כיוון שאין חוקים בנושא שהוא פסק כביכול בהם, וכל זאת על בסיס קביעתו השערורייתית נגד ריבונותה של המדינה לחוקק חוקים או להימנע מחיקוקם. זאת אומרת, ברק החליט לעשות חוק יסוד מדעתו, אף פי שזה עושים בבית המחוקקים, חוק יסוד שאין סמכות לא לקבוע חוקים. זה חוק, הוא החליט, הוא השתלט על הכנסת ועל הממשלה, ונתן לעצמו את הסמכות הטוטליטרית לומר שהכנסת היא לא יכולה להימנע מחיקוק, בטענה שהכל צריך להיות מוגן בחוקים. למה? כי הוא יודע למה הוא עושה כזה חוק, למה הוא החליט לעשות כזה פשע, כי הוא ידע שעד שיתחילו חוקים ייקח עוד הרבה שנים ויהיה בעיות, כמו שאנחנו רואים, שיום בנטל וכו'. אבל פה נתן לעצמו סמכות שאינה מוקנית לו בחוק, להחליט מה מותר לחקוק ומה אסור. ובזה הפשע הגדול ביותר אולי שנעשה במדינת ישראל בכזה היקף של מדינה. למעשה, על כך בלבד היה חובה להושיבו בכלא לשנים ארוכות, ואת כל אלפי השופטים שמנסים עד ימינו את פסקי הדין שלהם על פי הפשעים שהוא יצר בפסקי הדין שלו. חישוקיו של הציבור היהודי כעם גם לפני עידן ברק היו די רופפים, חישוקים שהחזיקו מעמד באמצעות הסטטוס קוו. ברק העלים חישוקים אלו והפך את הציבור בארץ סופית לשני עמים, עם יהודי ועם יהודו נוצרי פרוטסטנטי. אלימות זו החלה לגרור עוד עשרת חישוקים, כמו הסרבנות המצפונית להתגייס לצבא של הציבור היהודו נוצרי. כי הם, ברגע שהוא עלה, הוא גרם לכך, לעלות את כל הנושא הזה, שהציבור העילית של העם היהודי, רוצה להתגייס רק לתורה, ולא לצבא החומרי, כן? וראו את האידיאל, וכמה מוכנים להיאבק על כך, הציבור, אותם יהודו נוצרים, אמרו, אם כן, אנחנו רואים שזה ממש, באמת, יש בו אידיאל לא לשרת בצבא. וזה בזכותו. אבל זה רק דבר אחד, גם כן סרבני מצפון, סרבנות, זאת אומרת, למעשה הוא גילה בזה. סרבנות המצפונית, יד הצבא, גילה את הפחפחנותו וסתירה עצמית בפסקי דינו. כשהוא קבע בשנת 2002, למניינם, שסרבנות סלקטיבית, הכוללת בתוכה סרבני מצפון, אינה יכולה להתקיים במדינה מתוקנת ויש בה סכנה לפירוק החברה כולה. והוא פוסק בנחרצות שבחברה פלורליסטית כשלנו, ההכרה בסרבנות המצפון הסלקטיבית עשויה לרופף את החישוקים המזכים אותנו כעם. וזאת על אף שהחישוקים אלה אינם מוגנים כלל בחוק. והם הרבה פחות נפיצים מחישוקי הסטטוס קוו. ופתאום הוא אומר שהחישוקים האלה שאינם מוגנים בחוק, צריכים להתחשב בהם. אז תחליט, רון ברק. אנחנו עושים מה שכתוב בחוק, או מה שלא כתוב בחוק. אתה כבר אמרת את דברך, אהרון ברק, אתה הולך לפי כנופיית הנאורים, ומה שכנופיית הנאורים חושבת ומקצינה, אצלך במוח הפה שלך הופך להיות לחוק. שיתוף הפעולה, כן, למעשה מאז קום המדינה, גם הרת המשפטית הייתה כפופה לתפיסותיו הלאומיות הגזעניות של בן גוריון, כפי שכבר הראינו, על שיתוף הפעולה בנושא הטיפול של בגוריון בעולים החדשים, אבל זה ממשיך גם בשלות הבאות שמגוריון כבר לא היה בשלות הממשלה. אחרי שמפאי זרקה אותו, אחרי שכבר הוא עשה עבודה, את העבודה השחורה, ויצר פה את הרוב החילוני באמצעות אלימות פיזית מטורפת. כפי שמודה בעצם השמאלן יוסי ביילין, מיוזמי הסכם אוסלו, הוא אומר, פסיקת הבגץ לאורך השנים תוכיח כי בית המשפט הלך רחוק בנכונותו להגביל את זכויות האדם, מה שהממשלה של אותה שעה ראתה כאינטרס לאומי. נעבור כעת לנושא של בנושא הזה של הוועדה לבחירת שופטים. בתחקיר של אילנה דיין בתוכנית עובדה ה' כסלו תשע"ח התברר שמינוי השופטים מבוסס על עסקאות הנרקמות בין קבוצות שונות בתוך הוועדה והמערכת שלמה של עסקנים, לוביסטים ואינטרסנטים מקיפה את חבריה ולוחשת על אוזניהם, וחמור מכך, דיוני הוועדה מתנהלים הרחק מעין הציבור, ללא פרוטוקולים וללא בקרה. יתרה מכך, הנהלת בתי המשפט שומרת בקנאות על דיוני ועדת השניים, שבה נקבעות עמדותיהם של נציגי השופטים בוועדה, ומוחלטות החלטות כאילו מועמדים יתמכו השופטים, באילו מועמדים יתמכו השופטים החברים בוועדה, תוך סירוב למסור לציבור מידע או פרוטוקולים על המתרחש בחדרי החדרים של השופטים. והציבור מקבל גוף מעוות, הגרוע מכל, פוליטיקה של פקידים לא נבחרים, עסקאות סמויות ואינטריגות של כנופיות שופטים, השולטת על הציבור ללא כל בקרה חיצונית בבחירתם על ידי גוף חיצוני. בעוד שהרשות המחוקקת והמבצעת, על אף שהם נבחרים, בכל זאת קיימת שקיפות והציבור יכול לשפוט את תפקודם. שיטה זו של השופטים, המהווים את הנציגות הגדולה ביותר בוועדת הבוחרים, את עצמם, קיימת רק במשטרים אפלים, שהאליטה שולטת בוחרת את חבריהם, על פי הפוליטיקה העצמית שלה. שיטה שלא קיימת כמעט בשום מדינה מתוקנת, ודמוקרטיות המערביות, הרשות השופטת נבחרים בה השופטים על ידי הרשות המחוקקת והמבצעת, תוך האיזונים הנדרשים. והשופטים אף נדרשים לעבור שימוע לפני בחירתם, כמו בארצות הברית. חיות נשיאת הבגץ בחרה בעקבות התחקיר בציות אופיינית לתקוף דווקא את קיום הנציגות של לשכת עורכי הדין בוועדה כפוליטיזציה. על אף ששמורה להם הזכות לקבוע את השופטים ולבדוק שהם אינם מושחתים, שיושיבו את לקוחותיהם החפים מפשע בכלא, כפי שעד היום קורה, כפי שאומרים שכמעט שליש מאלה שיושבים בכלא הם חפים מפשע. כן? חיות והשופטת גרסטל היו מעורבות בפשע חמור נוסף, על אי דיווח על פושע כמיר יועץ אסטרטגי שניסה להשתלט כמעט כמו בפוטש על משרד היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות קידום השופטת גרסטל לתפקיד זה, בתנאי שהיא תסגור את התיק נגד שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה. אז לא רק חיות, גם גרסטל עצמה מואשמת בפשע זה. כמובן בעיתון, כמובן בעיתון ישראל היום, יהודה דר, תשע"ח. 25/2/2017 למניינם. מצטט מהעיתון, השופטת בדימוס, אילה גרסטל, הביאה הסכמה לקיים עימות עם היועץ האסטרטגי אלי קמיר, זה שניסה לשדל אותה, לקחת שוחד, לקבל, שלקדם אותה כיועצת משפטית, בתנאי שהיא תסגור תיק, רק בסוף לא יצא מזה כלום, אז בסוף לכן בסוף, גם בלי זה, בסוף זה ירד מהפרק. ובכן, השופטת בדימוס אילה גרסטל הביאה הסכמה לקיים עימות עם היועץ האסטרטגי אלי קמיר, העצור בתיק 1270. אבל יש לה את הלויאליות, את הנאמנות לזה שהצילה את השוחט. בתנאי שחוקרי המשטרה ישחררו אותו בתום העימות. על פי דיווח בערוץ 10, דרישתה של השופטת הותירה את החוקרים פורי פה. עד כדי כך, שופטת תבוא ותאמר, הוא פושע, נכון, והוא ניסה לקדם אותי לתפקיד של יועץ משפטי של הממשלה, רק מה לעשות, זה בסוף לא עבד בגלל סיבות אחרות, אז לפחות בתור לויאליות אני מבקש שתשחררו אותו. לאן הגענו? יצוין שבפרשה הזו עוסקת בהצעת שוחט, שבה הוצא לגרסטל, כן, לקבל את תפקיד היועץ המשפטי במידה ותסגור את הגרונות, במשטרה מותחים ביקורת חריפה על התנהלותן של השופטת גרסטל ועל נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, אז שופטת בעליון בפרשה. העובדה שהם לא דיווחו למשטרה בזמן אמת, זה רע מאוד, חמור מאוד, אמרו בכירים במשטרה בשבוע שעבר. וזה למעשה פשע פלילי. מהחמורים ביותר, אבל לא נעשה, לא, אף אחד לא ייגע בהם. באותו יום בו פורסמה כתבה זו, התפוצצה פרשה נוספת בכל כלי התקשורת. כשהתגלה שהשופטת רונית פוזננסקי קץ, תיאמה עמדות מראש עם נציג רשות ניירות הערך לגבי ראיות, זה כבר ראיות במרכאות כשזה מתואם מראש, שהוא יציג למחרת בדיון המשפט, בבית משפט בקשר למעצרים של ראשי בזק, לפני עדיין קיום כל הליך משפטי. כשהשופטת הסכימה באמצעות שליחת מסרון אליו בחזרה לבקשתו להעמיד פנים לנוכח הראיות. אכן כל מערכת המשפט זה עמדת פנים, זה הכל מסירה אחת גדולה. חיות אינה רוצה להדיח את השופטת מתפקידה, כי יודעת כנראה שאם היא תדיח אותה, אז גדו לגברת, את צריכה גם להדיח את עצמך בפרשה הזאת שהסתרת פשע חמור שניסיון להשתלט על משרת יועץ המשפטי לממשלה. ואפילו לא לכיוון פלילי, אלא רק לעשות לה דין משמעתי של נועל אתי לא תקין. תמיד יש מילים יפות, לא? הפרופסור משפטים יובל אלבשן אמר בתוכנית רדיו ברשת ב' בשעה 7:30, י"ג אדר תשע"ח 28/2/18 למניינם, שהתנהגותה של חיות היא שערורייתית. גם משום שיש בכך התנהלות של איפה ואיפה, לעומת אזרחים שאינם שופטים, שלגבי מיד זה היה נחשב כמשהו פלילי, שהעונש הקבוע על כך בחוק, עוד לפני חקירתה, או לפחות שנת מאסר. ח"כים מכל קצווי הקשת הפוליטית, ראו בכך עבירה המחייבת גם את הבדחתה המיידית, שכמו בכל מדינה מתוקנת, זה גם היה מחייב את הכנסתה לכלא. תוצאות הסקרים לאחר מקרים אלו בלבד, שמדדו את אמון הציבור כלפי מערכת המשפט, מורים על ירידה באמון כפי שלא הייתה מעולם. הם עוד לא יודעים עוד הרבה דברים אחרים הרבה יותר גרועים. כן, זה מה בנקודה הזאת. אנחנו רוצים כעת לדבר על עוד דבר, אין לנו כבר זמן לגבי הנושא הזה של גם כן של עשרות פשעים שעברו שופטים עצמם, שלמעשה כמעט אף אחד מהם לא נכנס לכלא, על דברים ממש מטופשים. אחד גנב שופט, גונב סכין גילוח מסופרמרקט, או אחד גונב תפוז, כמה תפוזים מאיזה קיבוץ, מעץ, כל מיני דברים בלתי נתפסים. אנחנו רוצים כעת לעבור על האינוס של יהודים וגויים מרוסיה, כדי שיעלו לארץ בשיטת הציונית הידועה של לצאת צדיק באמצעות הפעלת מדינות זרות. כמו שהם יצאו צדיק, הם מפעילים את הנאצים כדי להשמיד את יהודי אירופה ויוצאים צדיק. שנים רבות לאחר סיום שלטונו של בן גוריון, הגזענות האנטישמית הציונית של מדינת ישראל ויחס ליהודים שאינם ציונים כמתים וכחומר גלם לא אנושי, המשיך וממשיך להיות טבוע באישיותם היהוד הנוצרית של החברה הישראלית, באקדמיה ובממשל. מדינת ישראל אומנם הצליחה לחסל את אישיותם היהודית של רובם של אלו של הספרדים במחנות הריכוז שנקראו מעברות, ולהפוך אותם להיות עם שימושים יהוד הנוצרים של הממסד הציוני, כמובן שמיעוט מהם הצליח הציבור חרדי להציל מציפורניהם ולהשאירם כיהודים, אך הממסד לא הצליח להעביר את רובם המכריע לאגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית, אלא רק לזרם המסורתי או הדתי של נצרות זו. ראש הממשלה סיימון פרס התחנן במכתבו לנשיא ברית המועצות, המכתב הידוע, לאוניד ברז'נייב, להרים את מסך הברזל ולשלוח ארצה את הגויים והיהודים האתאיסטים ברוסיה כדי למנוע את השתלטות הספרדים על המדינה. כיוון כדבריו שהמנטליות השבטית שלהם מהווה אבן נגף בהפיכתם לאתאיסטים. בשנת 1990 למניינם, מסך הברזל בברית המועצות נופל. אזרחיה מורשים להגר מהמדינה. החוב היהודים ובני משפחותיהם, שיהיו ביניהם הרבה גויים, 650 אלף גויים מהם הגיעו לארצנו, ומתוכם בשנת תשע"ח, אחרי כל הגיורים, עדיין יש 350 אלף גויים מוצערים, שלא עברו גיור פיקטיבי, שילדיהם משולבים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי. בנתוני הלמ"ס המתפרסמים לציבור הם נחשבים כיהודים. והרבה מהם, זהו, לא רצו להגר לארץ, אלא רק לאירופה. ארצות הברית, אוסטרליה, עובדה שהנהיגה מאוד את הממסד הציוני בארצנו, ובפרט שארצות הברית העניקה לכל אחד מהם מעמד של פליט שזיקתה אותו בסכום כסף נכבד שעזר לו להיקלט בחול. וגם על עשרות מיליוני דולרים אלו הממסד הציוני לא רצה לוותר. לכן ביקורת קשה הותחה בפני ראש הממשלה יצחק רבין בקדנציה הראשונה שלו, כשרצה לדרוש מארצות הברית לבטל את מעמד הפליט. בספטמבר 1989 למניינם, כאשר האימפריה הסובייטית החלה לקרוס, הוחלט אז באישורו של ראש הממשלה יצחק שמיר לפתוח במבצע של התרגיל המסריח, התרגיל הרוסי, באמצעות הזרוע הרביעית של המוסד, נתיב, שבפרסומים המועטים עליו הוא כונה לשכת קשר, שהיה קשור ישירות לראש הממשלה, ותפקידו היה לפלס נתיב באמצעים לא קשרים להבאת מאגרים שרובם גויים, כפי שאמרנו, לארצנו, גם בניגוד לרצונם ובדרכי רמייה. הארגון הוקם בדצמבר 1951 למניינם, על ידי, כמובן, מי לא, על ידי דוד בן גוריון, בהמלצת ראובן שילוח, מקים המוסד. כאשר הוחלט להעביר לארץ את כל היהודים מארצות ערב, על אף שרבים מהם לא רצו לעזוב את ארצם, ורבים מהם שכן רצו לעזוב, התכוננו להגר למערב. קבוצת סוכני נתיב נשלחה לארצות ערב כדי לאלצם להגר לארץ ולדאוג לכך שאלו הרוצים להגר יגיעו דווקא לארץ ישראל. שלמה הלל, כן, מעיראק, שמוכר יותר התמנה לשר המשטרה בממשלת מפאי, התפאר ברעיון רדיופוני איך הוא וחבריו זרקו רימוני אלן בתור בתי כנסת בעיראק וביצעו עוד פרובוקציות נגד היהודים שם כדי להפחידם שכביכול זה ערבים עושים את זה, לעורר אצלם חשש כבד לחייהם מפחד שהערבים בסיוע השלטונות יחסלום. הפעלת מדינות זרות מאחורי הקלעים לשם אינוס והבאת יהודים וגויים לארצנו נגד רצונם, זה מה שנראה כרגע. בשנת 1992 למניינם מונה יאשה קזקוב, או כפי שהוא הגיע לפה לארץ, שינה את זה ליעקב קדמי, לראש מחלקת ביון נתיב, ויצר את המסגרת שהצליחה להעביר לארץ את הגויים הנ"ל והיהודים האתאיסטים נגד רצונם ודעתם, כפי שהוא עצמו מספר על כך בגילוי לב, בספרו מלחמות עבודות, הוצאת מטר, וברעיון עיתונאי לידיעות אחרונות שבעה ימים, עמוד 40-46, משהו ארוך מאוד, ב-15/4/2011 למניינם. כשבוע לפני הוצאת הספר לאור, הוא מספר, ציטוט של יאשה קזקוב, או אם תרצו יעקב קדמי, סיכמנו, ליהודים והגויים הייתה אשרת הגירה לישראל דרך וינה שבאוסטריה. אלא ששם חיכו להם נציגי הארגונים היהודיים, ה-IS והג'וינט, שעזרו להם להגיר למערב. נתיב דאג לכך שהם לא יגיעו כלל לוינה. וכאן נכנס קדמי לפעולה. הוא יצר קשר עם שתי מדינות שהיו עדיין תחת השלטון הקומוניסטי, רומניה והונגריה, וסגר איתם דיל. הוא מספר, סיכמנו עם צ'אוצ'סקו, הרודן הקומוניסטי של רומניה, צ'אוצ'סקו היקר, עליו השלום, שיהודים, היינו והגויים, המגיעים אליו, ילכו רק בנתיב אחד לישראל. וברוב המקרים, כלל לא יעזבו את נמל התעופה, אחרי כמה שעות המתנה, והם היו כבר על טיסה לארץ. גם בהונגריה הגענו לסידורים דומים. באותם ימים לא היו טיסות ישירות בין מוסקבה לישראל, והצורך בתחנת ביניים. הדיל שרקח קדמי הבטיח שכל מי שישלח לבוקרסט או בודפסט בהונגריה יגיע בוודאות ארצה. תחנות המעבר שהקמנו והפעלנו בבוקרשט ובבודפשט עבור העולים, עבדו כמו שעון. ודאגנו שהסידורים שם לא יאפשרו להם, בעצם להכריח אותם בכוח, להגיע לשום מקום אחר זולת ישראל. הפתרון היה פשוט. קדמי קבע שהאשרה תינתן בנציגות הישראלית רק אחרי 5 בערב. ורק עם הצגת כרטיס טיסה לבוקרשט או לבודפשט. למה דווקא 5? מכיוון שזו השעה המדויקת שבה האוסטרים סוגרים את השגרירות שלהם במוסקבה. ככה שמי שירצה להגיע לישראל, זה כבר יהיה סגור בשעה 5. דקה אחרי 5, האוסטרים כמו האוסטרים כבר לא שם. אין שגרירות, אין יציאה לוינה. אין אמריקה. מה נשאר? מה שקדמי נותן. טיסה לבודפשט או לבוקרשט, ומשם אישר לישראל. ובכן, הוא קובע שהאשרה תינתן רק אחרי 5 בערב. אחרי 5 בערב אין בכלל שגרירות אוסטרית שפעילה. קדמי מספר גם ברעיון עמו, שכל מאות אלפי המכתבים של היהודים מארץ לברית המועצות, עברו צנזורה קפדנית של נתיב. ללמד אתכם שגם בשנים אלו, הכל פה עובד עדיין דופק כמו הטוטליטריזם של הקגב, שכל מכתב שאתם שולחים, צריכים להיות זהירים מאוד, שזה לא עובר בצורה שהיא צנזורה. גם כיום מתבצע אינוסם של יהודי אירופה לעלות לארץ, באמצעות עידוד אנטישמיות באוניברסיטאות, בהם לומדים הרבה סטודנטים יהודים, בדיוק כפי שעשו העסקנים הציונים לפני השואה באוניברסיטאות בגרמניה, כפי שכבר הצבענו על כך אינפורמטיבית. בפרסומים מנופחים, כן, בפרסומים מנופחים של הסטטיסטיקות לגבי גילויי אנטישמיות באירופה המערבית וארצות הברית, שהם אחראית נתיב, כדי לעודד באמצעות הפחדה את היהודים במערב לעלות לארצנו, וכאן לבצע חינוך מחדש לעשרות אלפי יהודים שחזרו בתשובה בחול. כאמור לעיל, הסלקציה שנערכה עם קום המדינה, התבצע גם לפני קום המדינה, לגבי מניעת חלוקת סרטיפיקטים, עבור עשרות אלפי חרדים שרצו לעלות לארץ, כפי שמופיע בספרה של דוקטור עירית צ'רניאבסקי באור שיניהם, תשע"ו. המוסדות הציונים הקציבו רק מעט סרטיפיקטים עבור החרדים, שכמעט כולם ניתנו לחלוקה לרב הראשי דאב קוק, מלבד מכסה זהירה שקיבלה אגודת ישראל, כדי שחלקם לרבנים שעלו לארץ וישמשו כרבנים של הרבנות הראשית מטעם של הוועד הלאומי הציוני. כיוון שגדולי התורה בארץ ובחול נאבקו נגד מוסד זה של הרבנות הראשית, שנבחר על ידי ועד שנשלט באמצעות גופים יהוד או נוצרים, והושתת על יסודות הנצרות הרפורמית, למשל עקירת ההלכה של ירושת הבן ולא הבת, שעל פי היסוד הנוצרי הפרוטסטנטי של השוויון נקבע שהבת תירש בשוויוניות יחד עם הבן, גדולי התורה אז נאלצו לכתוב לרב קוק מכתבי בקשה עם כל מיני תוארים פקטיביים, כדי שיענה לבקשתם לתת סרטיפיקטים במקרים של פיקוח נפש, כמו במקרה של מרן הרב מבריסק, שלא היה מסוגל לשקר ולכתוב תוארים אלו בעצמו בהתחלה, לכן הוא ביקש לגבי 5-6 מכתבים מבית הדין בבריסק שהם יכתבו את התוארים, והמכתב, והוא רק יחתום, עדות בנו בחורו, כי הוא ראה ברב קוק שהוא עובר בקפידה על התוארים שכתבו לו מספר פעמים, כפי שמופיע במלאכים כבני אדם שמחה רז, בעמוד 292. עולם אחר כך כבר לא היה נעים לרב, מרן הרב מבריסק, כל כך, להרבית כל כך על הבית דין, זהו כבר כמה מכתבים שהוא בעצמו נאלץ לכתוב, אבל כיוון שזה היה על פי מה שכבר הבית דין עשה, אז הרשה לעצמו שיבינו שזה לא הוא בעצמו חושב כך. אלא שהבית דין פסק בדיני פיקוח נפש לכתוב לו כל מיני תורים פקטיביים, כן? כי ודאי, כי בפרט שהוא היה עובר בכבידה לראות כמה כבוד נתנו לו, כפי שמופיע בספר מהלכים כבני אדם שמחה רס, עמוד 292. עד כאן להיום. כל טוב.